נזכיר עוד, נעשה סיכום של הדין של כהן אחר כהן או לוי אחר לוי. צריך לדעת שזה דין של הגמרא. כהן אחר כהן לא עולה משום פגמו של ראשון, שלא יבואו להגיד שהכהן הקודם היה בן גרושה או חלוצה. ואפילו שהיום כולם מכירים את כולם, נאמר בית הכנסת שכולם, לפעמים זה אותה משפחה, אבל אין לחלק ואין לשנות מה שהחכמים תקנו. הוא הדין לוי אחר לוי, אין להעלות אותם יחד. וכמינה הרבה פעמים יוצא שיש שבת שמחה, ברוך השם ישראל קדושים, רוצים לשמוח, שם חתן, שם בר מצווה, אבי הבן ועוד, ירבו שמחות בישראל. אז באים, מגיעים כל מיני, ולפעמים משפחה שלמה, לפי ההלכה, לא עולים זה אחר זה. אבל מה כן? תדעו שיש הבדל מנהגים בין האשכנזים ובין הספרדים. דעת הרמה והלבוש, כך סוברים, שלא יכול לא כהן ולא לוי לעלות, לא שלישי, רביעי, חמישי, שישי, לא יכולים לעלות. אבל אחרון, כן. זה למנהג האשכנזים. אבל לנו הספרדים, אין בעיה. כיוון שעלה כהן, לוי, ישראל, ואפילו לא היה לנו כהן בבית הכנסת, ובא אחר כך, הוא לא יעלה, רק מרביעי והלאה. מרביעי והלאה יכול לעלות כהן, יכול לעלות לוי. אבל יש הגבלה מסוימת. מה הגבלה? הגבלה שכהן אחר ישראל יכול לעלות. אין בזה בעיה. אבל כהן אחר לוי, פה תהיה לנו בעיה. זאת אומרת, ברגע שהעליתי לוי, צריך לעלות אחריו ישראל. למה? שלא יגידו שהלוי הקודם היה חס ושלום פגום. כי גם בלוי יש דין של גם, רמב״ם מביא, מה נפקא מינה היום לוי? אפשר אתה יכול לתת לו, מה לתת לו? אני יכול לתת לו, למשל עשיתי, אמרתי לכם, שמן זית, דגן, תירוש ויצהר, או זרעתי חיטים פה בארץ, מדובר בארץ ישראל. או עשיתי יין של ענבים של ארץ ישראל ונגמרה מלאכתם ביד הישראל, לא ביד הגוי, ואני מפריש כעת מעשרות, אז תרומה גדולה מלווכי בעוונות הרבים היום אין לנו בגלל תומעה וטהרה, אז אני מפריש אחד ממאה ויותר ואת זה אני שופך. זה בוודאי, אני מדבר בטבל ודאי. עכשיו, אם עשיתי ענבים או היקבים, מה עושים? אז הם מפרישים את האחוז המסוים, זה אחוז אחד, פלוס קצת עוד משהו. האחוז, זה, אני אסביר את זה, הקצת משהו זה תרומה גדולה. כי הגמרא אומרת, חיטה אחת פותרת את כל הקרי. עשיתי, נאמר, כמה טון של חיטים. צמחתי כמה טון של חיטים. ושמתי אותם, את כולם, בתוך הגורן שלהם, או בתוך המחל שלהם. לפי ההלכה, אני יכול להוציא חיטה אחת רק, פותרת את הקרי. זה הטעם שאמרתי לכם, שהיום בימינו, לא משתלטים על עניין הפרשת חלה, ואם יספרו לכם סיפורים, אל תאמינו, זה כולל לחם, מצות, לפסח, לחול, כל סוגי המאפה. אבל אני מדבר על אפייה, לא בישול. כל סוגי המאפה, לא תיגון ולא בישול. כולם חייבים בחלה. ומי שאוכל בני חלה ברמינן, חייב מיטה בידי שמיים. ושאתה רואה אנשים פתאום מתים, מי יודע? אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אבל שואלים למה, זה אחד הסיבות. אז מה עושים? לכן לימדו אותנו ככה בחיים פלאצ'י, פלאצ'י, זכותו תגן עלינו, כתב, שכשאתה קונה או כשאתה בא לאכול איזה מין מאפה, אם זה חלה, פיטה, קרקר, ופל, כל דבר שהוא אפייה, אני מוציא פירור קטן בגודל נמלה, חיטה אחת פותרת את הקרים, גודל חיטה, ואומר הרי זו חלה ומשליך את זה הצידה. למה? חיטה אחת פותרת את הקרי. אבל עכשיו נחזור למעשות, אמרנו דגן תירוש ויצהר זה דאורייתא, השאר זה דרבנן. דגן זה חיטים ותירוש זה יין. היין מרגע שהוא שהה בתוך המחל נאמר 40 יום תסס, ועכשיו נגמרה הציסה שלו, ואני מסיר אותו מהענבים, מבקבק אותו בבקבוקים, אז הוא מתחייב במעשרות. מה עושים? איך עושים מעשר? אז כאן, ואותו דבר, שמן זית. עשיתי שמן זית בבית או במפעל היהודי, וזה זיתים שנגמר המלאכתם ביד הישראל. חייבים בתרומות ומעשרות מהתורה. אז יש לך ברכה אחת, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם שקידשם במצוותיו וציוונו להפריש תרומה גדולה, ואתה מוציא אחד ממאה, ורגע, אז לא אחד ממאה, אתה מוציא משהו, אתה מוציא נאמר בקבוק אחד, בקבוק או כוס, כוס יין או כוס שמן, זה כבר עשית. עכשיו אני צריך להוציא מעשר ראשון, מעשר ראשון זה ללוי, אז אני מפריש 9% או יותר נכון 9%, כן 9% אותם אני מפריש, זה מעשר ראשון, אני אומר מצפונו מעשר ראשון, אפילו שאני לא הריחתי את זה, אני לא צריך להחיד, אני אספיק שאני אומר קובע לו מקום, יוצא ידי חובה. אחר כך, אותו מעשר ראשון שעשיתי, אני צריך להפריש ממנו תרומת מעשר, מעשר מן המעשר. ואסור לי לתת ללוי שהוא יפריש, כי הוא חושב שאני תיקנתי את זה. כי אני מפריש מעשרות, אז אני מפריש. אם אתה הפרשת, תפריש הכל. אין, בהלכה אין דבר לחצאים. חצי זה עושה, חצי זה עושה. אחד עושה הכל. ברגע שהוא עשה, הפריש את הטיפה הזאת של תרומה גדולה שהיא הולכת לאיבוד, אבל הוא צריך להפריש כעת אחוז מכל התחולה של החיטים, מכל התחולה של של היין, מכל התחולה של השמן זית, ולתת אותו ללוי. ואני צריך שזה יהיה לוי כשר, זאת אומרת שהוא נולד מאימא יהודיה. ואז אני אתן לו את זה, ואני אומר לו, הרי זה מעשר, מעשר ראשון, זה שלו. אחר כך אני צריך להפריש, תלוי איזה שנה אנחנו נמצאים. השנה תפשין פא', אנחנו שנה שישית. זה שנה של מעשר עני. ואז אני אומר מעשר אני בדרומו, ואני לא חייב לקחת את זה לתת לעני, אלא אני מעריך כמה זה עולה, ואת הכסף הזה נותן לעני. זה עבור מעשר, והוא לא צריך לדעת שזה עבור מעשר או לא עבור מעשר. כאילו זה קח לך מתנה, תעשה לך שבת, תעשה לך פסח, תשמח ותגיד. אז זה הסדר לעולם ועד. אז רק בתרומה גדולה, כיוון שהיא הולכת לאיבוד, הגמרא תקנה שאסור לי להשתמש בזה, כי תרומה גדולה זה היה צריך בזמן ששומרים דיני תומעה וטהרה, היו נזרים לא לגוע בשרץ, לא לגוע בנידה, לא לגוע במת, לא לגוע במי שנגע במת שהוא נקרא תממת, לא לגוע במצורע, לא לגוע בזב, זבה ביולדת. אז כל זה שבעה מיני תומעות יש היום בימינו בעוונות, אנחנו לא יכולים. למה? אין לנו אפר פרה אדומה. בזמן שהיה אפר פרה אדומה, אז מי שהיה נוגע באחד מהסוגים האלה שאמרנו, הוא יושב שבעה ימים, הוא שומר את עצמו, לא נוגע באוכל, לא נוגע במאכלים, רק מה שהוא אוכל, כן. אבל מה שהוא לא אוכל, מאכלים של אחרים וכדומה, הוא לא נוגע. מזים עליו ביום השלישי וביום השביעי. ואחרי זה נגמר היום השביעי, לקראת ערב, אז הוא יכול להיכנס ולאכול. ממתי קוראים את שמה בערבית? בשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. זה כהן שנטמע, אסור לו. אז זה הדין לגבי תרומה גדולה. כיוון שאין לנו היום, אז זה הולך לאיבוד, נוציא רק פירור אחד ויוצא ידי חובה. אבל מה עם מעשר ראשון, מעשר שני? עכשיו תשאל אותי שאלה אחרת. מה אני עושה עכשיו כשאני קונה ירקות ופירות מהשוק? ואני לא יודע. כי היום הכל זה מסחר, זה הולך במגיע בכמויות, וזה כל מיני סוכנויות שמביאים את זה. יש חלק מהארץ, חלק לא מהארץ. מה שלא מהארץ לא חייב בתרומות ומעשות, מה שגידול הארץ חייב. גם בארץ יש ויכוח גדול מה דינם של הפירות והירקות הגדלים בערבה. יש הרבה מאוד כאלה, כמו היישובים שנמצאים יוטבטה, ואיך קורא להם עוד, נו?
אין יהב,
יוטבטה וכדומה. הם האמת מעיקר הדין הם פטורים, כי זה חוץ לארץ נקרא. אז נפקה מן הקהל בשמיטה אנחנו מחמירים. בכל אופן, אז אני חוזר, מה שאני קונה כעת סתם מהשוק. עכשיו זה כאב ראש לא פשוט. לדוגמה, אני קונה כעת בקבוק מיץ, בקבוק בירה שהוא תוצרת הארץ, אז ייצרו אותו פה בארץ, צריך להפריש מעשרות. אני קונה כל מיני פירות או פירות קפואים, אני יודע שהם גידולי ארץ ישראל, צריך תרומות מעשרות. אז האם אני צריך את כל המהלך הזה? לא. למה? אתה מוציא רק קצת, ואתה מוציא פחות, אפילו אחוז, או אחוז פלוס, אחוז פיק אחד, ואתה אומר את סדר המעשרות. עכשיו, מה יבוא הלוי ויגיד, איפה ה-9% שלי? אני אומר לו, תביא לי ראייה שזה לא הופרש, תקבל. ואם באמת אני יודע, או יש לי הוכחות שלא הופרש, אני צריך לתת לו. כן, 9%. אמנם אני יכול לתת לאיזה לוי שאני רוצה, הוא לא יכול לבוא לצבע אותי, כי זה לא זה, זה טובת הנאה שייכת לאדם.
האם אין לי כרגע פה לוי? הבאתי לחכם שיביא ללוי.
האם?
אין לי עדיין לוי, הבאתי לחכם שיביא זה ללוי.
מה הבאת לחכם? תביא ללוי ישר.
לא מצאתי.
אתה יודע מה זה לא מצאתי, תמצא. אתה יודע כמה תקלות יכולות להיות שאתה מעביר איזה דרך כל מיני אנשים. הוא ישכח את זה, הוא יאבד את זה, הוא יביא את זה בה. למה לך להיכנס לכאב ראש? אז אתה יודע מה, אל תיתן ללוי, תיקח את הסכום שמגיע ותגיד ללוי, אני פחדתי שיתקלקל ושמרתי, תמצא לוי עוד שנה ותיתן לו. מה אתה עושה מזה? אתה עושה החיים קשים, עושה החיים יותר קלים. בסדר?
לא
חייבים, נהיה בדברו. אם לא קיבלת התשובה תגיד לי, אני לרשותכם, אני לא גוזל גזרות. אז זה הדין, וזה סיפור לא נגמר אף פעם. למה? מורבי עליו השלום לדוגמה היה הכאב ראש הכי גדול, והרי הוא לא היה מכניס הביתה שום דבר מבחוץ, אז הכל בבית, והכל היה הוא מעשרות היה עושה, הכל היה עושה בעצמו. אבל כשהייתה שמחה במשפחה, אז צריך להזמין אורחים, אז צריך לקנות להם משקעות. מה עושים עם משקעות? זה מכיל פירות, מכיל, אני יודע, כן מכיל, לא מכיל, כמה אחוזים. היה יושב יום שישי, היה עושה, שם את כל התכולה מולו, מפריש מעשר ממין אחר מין, והיה יושב ואומר את כל הסדר. אפילו שזה ספק, זה נקרא דמי. יש תבל ויש דמי. תבל זה לשון טב לה. טוב? לא. זה לא, לא הופרש מעשרות. דמי, דמי. אני לא יודע. מסופק. אולי כן, אולי לא. אז יכול להיות שהסוחר כן, יכול להיות שלא, לא, לא עשה. והאמת שצריך להשגיח על זה. אז יש לנו פתרון שהדרך הטובה ביותר לעשות, שתמיד לפני שבת, האדם יאמר בפירוש, גם אם הוא מתארח אצל מישהו, או אם ההורים שלו הביאו לו איזה מין מאחד, והוא לא יודע, הפרישו, לא הפרישו, מאיפה הביאו, יצחי להחקור אותם, יגיד שכל מה שעתיד ללכת לאיבוד, הרי זה תרומות ומעשות כפי שתקנו חכמים, להינצל לפחות מהאיסור הזה. סיפור לא פשוט, וגם אין לזה סוף, כי פתאום מישהו קונה איזה מוצר ומביא לך הביתה. מה אני עושה עם זה? הוא הביא לך איזה פרי יפה שגדל, איזה סברס, היום יש כאלה עם כל מיני צבעים וגביעים, שהטעם שלו לא משנה, של תפוח אדמה, אבל בכל מקרה, אני יודע, הוא מביא ורוצה שדרך עליו שהיינו, עושה הרבה צבע בידיים. אז תגיד אתה מראש, שכל מה שיש בבית, ויביאו במשך השבת, מה שילך לאיבוד, הרי הוא תרומות מעשרות, כפי שתקנו חכמים. זהו. שכחת להגיד את זה? תגיד על חשבון מה שאמר בן ציון. כן, כן, מוי. אני מסכים איתכם. אז זה הדרך הטובה ביותר. עכשיו, נביא יכול לקחת היום מעשרות, אין בעיה, נותנים לו. כהן לא יכול לקחת תרומה, אבל כהן לדוגמה, הוא עושה פדיון הבן, פדיון פטר חמור, ראשית הגז, עוד מעט יבוא האביב, ולוקחים, יש לך חמישה כבשים, או חמישה גדיים, אם יש לך חמישה, אתה גוזז, ואתה נותן איזו כמות מסוימת לכהן. זה מתנה עבור הכהן. אתה אומר לא, זה נקרא 24 מתנות כהונה. וכן, אדם שחט כעת כרס. הרבה לא יודעים. בוא, למה אתה לא מקשיב? תפסיקו, אתם כל הזמן מסתכלים ימין השמאלה, מה קרה לכם? אנחנו לומדים תורה עכשיו. זה דברים מציאותיים. עכשיו, אם אתה עושה עכשיו דוגמה, אדם שוחט כבש, זה מצוי הרבה מאוד, תזהירו את האנשים על זה. שוחטים כבש, שוחטים עגל, שוחטים גדי, כל סוג בהמה. חייב לתת זרוע לחיה עם כבל לכהן. פה אין דין של טומאה וטהרה. יכול לאכול את זה גם שלא, הוא לא טהור. אז זה חובה. עכשיו, זה בעיה. אלה שמייבים מחוץ לארץ, אז זה היה של הגוי. ולמה זה של הגוי? כי ככה החוזה שעושים, למשל אנחנו שוחטים בחול, עושים חוזה עם בעל המפעל, הוא דואג להביא את כל הסחורה של הכבשים, אם זה עגלים, אם זה גדיים, כל הסוגים. ואני אומר לו, זה שלך עד רגע אחר השחיטה. מה הפירוש? אני קונה ממך רק את החלק. השאר, אתה תשבור את הראש שלך עם זה. אבל יש משגיח מטעם הרבנות, שזה רבנות רגיל. זה לא חלק. ויש שזה חלק. כי יש לנו משגיחים, אתה שומע. אז עכשיו, זה נקרא בעלות הגוי. ולכן, יהיה מותר היום לדוגמה. קונים לשון. הרבה אוהבים את הלשון, לעשות בו כל מיני מעדנים. אם זה טרי, בעיה. אם זה לא טרי, זה מגיע כפור מחוץ לארץ, אתה יכול לאכול איך שאתה רוצה. אין שום בעיה. למה? לשון זה חלק מהלחי. הלחי, מרן כתב, וככה בגמרא, שזה עם הלחי התחתון, עם הלשון, זה כולו שייך לכהן. וכן הזרוע, זרוע אחד, לא שתי זרועות, זרוע אחד שייך לכהן. אותו הדבר הקיבה, חלק הקיבה של זה אומנם שמה, היום לא נהוג לעשות את זה. אז מה עושים? יש פתרון אחר לעשות. פתרון הוא שאלה ששוחטים פה, אלה ששומרים מצוות ונדקדקים במצוות ולא מחפשים תחבולות, נותנים לכהן סכום מסוים. יש כמה רשימה של כהנים, סכום מסוים כל חודש או פעם בשנה, זה עבור הזרוע לחיה עם קיבה. בודד, זה מקום. אני פעם, היינו שוחטים בחיפה, התחננתי שמה לבעלים, ומחד דיברתי איתו. מה זה תפריש על כל ראש 50 שקל? תיתן זה אתה לכהן, לאיזה כהן שאתה רוצה? לא רוצה. אמר לי, זה יקר לי את המהר, שקל. שטויות ועבדים. 50 שקל על ראש. פרה שוקלת 700 קילו. עגל 400 קילו. מה זה יעשה לו 50 שקל הזה, יותר או פחות? כמה הולך לאיבוד? כמה עבודות הולכים? איזה... אז אם כל העבודה, זה נבלע. זה מעט מן המעט. בכל אופן צריך לשים לב על זה. אני מכיר כמה תלמידי חכמים בירושלים צדיקים, שקראו לקונה תרי לשון, אז הוא הולך ונותן לכהן 50 שקל. אומר, לא, זה הסכום של הלשון, אני רוצה לאכול בשבת בשקט, בלי כאב ראש, זה מחיר הקרן, אני יודע מה, זה לא, הכהן מסכים, יותר טוב לו מהשתמל את הלשון, הוא לא יודע אפילו מה לעשות עם זה, אשתו לא יודעת בלשן לשון, אז מה הוא יעשה עם זה? אז ככה אתה יוצא ידי חובה. אז זה הסדר, יוצא מתנות כהונה, אני יכול לתת לכהן, אבל אני צריך שיהיה כהן לא פסול, אם היה שם בן גרושה או בן חלוצה וכדומה, לכן חששו חכמים שלא יעלה כהן אחר כהן, משום פגמו של ראשון. כך פסק גם הרמב״ם, נפסק בשולחן ערוך. שהכהן הראשון נגידו, למה העלו את הכהן השני אחריו? עכשיו אותו הדבר, למשל יש לי, אמרנו שאנחנו מעלים רביעי, חמישי, שישי, ואני יכול לעלות עוד, מוסיפים גם. אז אני מעלה 20 עולים. אני נזהר לא להיות כהן אחר כהן. אותו הדבר, לוי אחר לוי. למה? כיוון שהלוי בימינו שייך, א', הוא עולה לתורה, מספר 2, ב', הוא מקבל מעשר ראשון, שהוא מעוסר כבר, מופרש, מופרש מן התרומה גדולה, או תרומת מעשר, שהיא נקראת מעשר מן המעשר, אז אני צריך שיהיה הלוי כשר, ושלא יוציאו עליו שום לעז. לכן לוי אחר לוי לא עולה. הוא הדין כעת מצב הפוך. לא רק לוי אחר לוי לא עולה. אם עלה לי כהן, אני מעלה כהן נגיד ביום, בעלייה הרביעי, אז זה לא הדוגמה הכי קלאסית. נגיד שהעליתי לוי לרביעי, הוא יכול לעלות. ראמנו רק השלוש עולים הראשונים, נכון? שלושה עולים, זה כהן לוי ישראל. אני יכול גם לעשות אחר כך גם כן, כהן לוי ישראל, כהן לוי ישראל, כהן לוי ישראל. אשכנזים כך עושים ביום שמחת תורה, ומעלים כל הזמן כהן לוי ישראל, ואחר כך את כל השרשרת. אז זה אני יכול לעשות. אבל לעשות מקרה שיהיה הפוך, לוי כהן ישראל אסור. למה? ברגע שהלוי עלה ראשון, פה יש בעיה, יש גם עוד בעיה, הרבה ניסו לריב על זה, התווכחו איתי על זה, וזה לא הלך להם. הם רוצים שאם אין כהן, יש לנו דין, למדנו, גמרא אומרת, אין שם כהן, נתפרדה חבילה. כלומר, תעלה את מי שאתה רוצה, ישראל ראשון, כבר אין סדר, אני לא... עכשיו הוא אומר, שמע, יש לי לוי בבית הכנסת, ואני רוצה לעלות אותו מקום כהן. הרי הלוי הוא ממשפחה, הוא בן דוד של הכהן. לא, לוי לא עולה ראשון. למה? שלא יבואו לתת לו מתנות כהונה ויגידו זה כהן. לא כולם יודעים. אמנם היום אנחנו מכריזים לפי ההלכה, צריך להכריז שאתה מעלה כהן, למשל רביעי, חמישי, שישי, שביעי, מפטיר, כל עלייה שאתה מעלה, גם העולה, הגם שהוא כהן. יש אומרים אף על פי, לא רוצים להגיד את המילה אף, אף זה שלא יהיה אחר האף, עשה שלום. אז אומר הגם שהוא כהן, והגם שאכלנו ושתינו, חורבן בית חג הגדול והקדוש לא שכחנו, אומרים והגם, ולא ואפילו, באף, לא להגיד אף. אני מזהרים בזה. אז אם כן, אני אומר הגם שהוא כהן, ואני מעלה לוי, אני מכריז, ואני אומר הגם שהוא לוי. למה? שלא יבואו אנשים ויגידו, היי, הוא ישראל זה. הוא עלה עלייה אחת העליות. זה לא, אם היה לוי, היה עולה לוי. למה הוא לא עלה לוי? אבל מה נעשה? יש לנו בבית הכנסת כמה לוויים, והוא צריך לעלות. אני רוצה לעלות אותו, או שהוא הגיע באמצע, ואני רוצה לכבד אותו. אז אני אומר, מכריז, אגם שהוא לוי, אגם שהוא כהן. לכן זה הדרך. אותו הדבר מפתיר, או כל עלייה אחרת. אני צריך להגיד, אגם שהוא כהן, אגם שהוא לוי. אז זהו הדין כפי שלמדנו, ואמרתי לכם כבר את דברי הים של שלמה, רבי שלמה לוריה, שהביא את דברי הרמב״ם בפירוש המשניות. הרמב״ם שם יצא בשצף קצף בתקיפות נגד המנהג לעלות כהן ראשון בכל מקרה. ולמה? הרמב״ם נימק שם את דברם, שהרבה פעמים הכהן הוא עם הארץ ויש שם תלמידי חכמים, מה פתאום אתה מעלה כהן ראשון? הוא אומר אין איזה מקור. אבל בכל זאת הרמב״ם בהלכות קריאת התורה כתב בפירוש שעולה כהן ראשון. למה? כהן, כך קיימה לנו בגמרא, כהן ממזר תלמיד חכם קודר לכהן גדול עם הארץ. אז יש דין, אז זה הטעם של הרמב״ם בפירוש המשניות. אבל בגמרא כתוב כדי דלליטו לאנצויה, כדי שלא יבואו לריב, למה אתה מעלה אותו ראשון ואותו שני? אז הוא אמר לו, שמע, מעלה כהן. וככה, תשקוט הארץ. אז זה מעלה כהן, כדי שלא יבואו מפני דרכי שלום, אז היו מחפשים תמיד חכמים איך לעשות שקט. כי, יש אומרים, המפרשים כתב, מה שאמר בלעם הרשע עם מחשמו, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. מה הוא התכוון? תכוון כמה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל בשבת. אנשים באים בשבת בית הכנסת, וכל המריבות זה ביום שבת. ואיפה בבית הכנסת? אז למה העלית אותו זה? למה הושבת אותו פה? למה נתת לו את זה? למה עשית ככה? למה עשית הוא? לכן זה הדרך. לכן, אז זה, וזה בעוונות הרבים, התקיים בנו. מה טוב הוא עליך יעקב. אבל הוא התכוון להפוך, אבל יצא לו מהפה הקדוש ברוך הוא, הדבר אשר אשים אותו לפי אותו אשמור לדבר, השם השם אשים השם אותו בפי אותו אשמור לדבר. אז זה הסוד של של הכהן שהוא עולה ראשון. עכשיו אז אמרנו אין שם כהן התפרדה חבילה. עכשיו לוי שני, מה? עכשיו יש פה בעיה אחרת. לא היה כהן בית הכנסת, בסדר, העליתי את הרב. בא לוי, אומר אני רוצה לעלות שני. האם מעלים אותו שני או לא מעלים אותו שני? פה יש ויכוח גדול, גדולי עולם רב התווכחו בהלכה הזאת. למה? צד אחד הוא צודק. נעלה אותו שני, לוי, הזכות שלו לעלות מספר שתיים. אבל מצד שני, אם אני מעלה את הלוי כעת שני, אנשים יחשבו שזה שעלה לפני כן, הוא היה כהן, ויבואו לתת לו מתנות כהונה. כמו שאתה אמרת, השולח לחכם, ייתן לחכם, שייתן ללוי. ייתן לחכם, שייתן לכהן. אבל הוא לא כהן. אז מה אנחנו עושים? אז זה בעיה, אתה נכנסת כאן לבעיה. לכן לוי שני דעת הרמב״ם, אני קורא לכם, ודעת הרשב"א. רשב"א תדעו היה אחד מעמודי הפוסקים, גדול מאוד, מרן השולחן ערוך חולק לו כבוד בצורה לא רגילה. וגם דעת המהר"ם, זה ראש רבני האשכנזים, מהר"ם מרוטנבורג. מהר"ם מרוטנבורג היה ענק גדול, תדעו, תלמידיו כולם גדולי עולם. היה לו הראש תלמידו, זה גדול חכמי האשכנזים, היה תלמידו גם הגאות מימוניות, וגם בעל המורדכי על הגמרא, הלכות על הגמרא, והתשבץ, והגרמנים הארורים בזמנם, לפני זה כבר 780 שנה עבר, שמו אותו בכלא, 7 שנים, והוא עשו כסף פה, הראש, אסף כסף, והיה לו בראש אז בזמנו, חמיד נפטר, והשאיר לו ירושה, בית חרושת שלם. מחר הראש את כל הבית חרושת, אמר מה אני אעשה בית חרושת, קיבל עליו 20,000 רובל, זה סכום אגדי, כמו תאמר היום 20 מיליון דולר. והלך התחיל לאסוף, הם ביקשו 40,000 רובלים כדי לפדות אותו. הראש כבר נתן את מחצית הסכום, והלך התחיל לנדוד לאסוף כספים. מהר"ם שמע, והוא בבית הכלא, תראה איזה איש צדיק, הוציא פסק שאסור לכם לפדות אותו. אסור. אין, יש לנו משנה מפורשת, אין פודין את השבויים יותר מכדי דמיהם. יש איזה תעריף מסוים עבור בן אדם. אז עכשיו אם אתה תחיל לעשות, אז זה מזמין לחצים. זה מה שאנחנו רואים פה עם המדינה שלנו הזאת, שלא מנוהלת לפי ההלכה. ראית, בזמנו אז שחררו, עסקת ג'בריל, היו קוראים לזה, מח שמו וזכרו. שחררו 300 מחבלים, תמורת איזה שבוי או שניים. ואחרי זה כמה הם רצחו וכמה דם ישראל נשפך. הנה גם זה האחרון ששחררו אותו, לא רוצה להזכיר שמות. שחררו אותו ושחררו בגללו גם כן מחבלים. והמחבלים האלה הרגו יהודים. אז על מה ולמה? אני לא יכול להבדיל בין דם לדם, להגיד הדם הזה אדום והדם הזה לא אדום. מי חזיד דמך סומק תפק, שואלת הגמרא, סומק זה אדום. אני לא יכול להבדיל מדם לדם. כן, צריך זהירות בדברים האלה. אז הוא המהר"ם עליו השלום הצטרף גם לדעה הזאת של הרמב״ם והרשב"א. הם היו מעשה פחות או יותר באותה תקופה.
בסוף הוא נפטר בתוך הבית סוהר, לא הרב?
כן, הוא נפטר בבית הסוהר, והם נקמו, השאירו אותו עוד 7 שנים בכלא, עד שבא אחד מה... התלמידים שלו, רבי אלכסנדר זיסקינד, עליו השלום, ושילם איזה סכום, ולקח את הארון שלו, וקבר אותו בבית הקברות, וסידר קבר לעצמו לידו. הוא בא אליו בחלום, ואמר לו, מה אתה בוחר? אני רואה שרצית, אתה רוצה לידו. אם הוא רוצה לידו, אם הוא רוצה... להיות בעולם הבא איתו, או שהוא רוצה, מוכן לחיות, אם לא הוא צריך להיפטר. אמר מוכן להיפטר. אחרי 7 ימים נפטר וקברו אותו לידו. ועד היום הקבר שלו ידוע בגרמניה. מה שמה וזכר זכרם. שזה בא עליהם איזה מגפה מה עשתה בהם שם, שם יצילנו, שמור ויציל. אז הוא פורע. הוא ערך 2,000 ורב חסד. אז זה הם סוברים שלא, אבל לא מוסכם על דעת הכל. למשל דעת ראשי סובר שכן יכול לעלות. הוא אומר מה יש בזה? מה? הראשי סובר שכן, כך כתבו גם כן רבי שמואל עליו השלום והרעה, גם כן, שלושתם סוברים שכן. אבל להלכה נפסק שלא עולה. לכן, אבל אם עלה, תניח לו, יש לו זה. עכשיו, מה אם, זה אמרנו לגבי לוי אחר כך. עכשיו, יש לנו עוד בית הכנסת, יש שם, רבנו שמואל כותב, מה אתה תעשה בית הכנסת שכולם לוויים? לפעמים קורה שמשפחה של לוויים, בנו להם בית הכנסת והם מתפללים יחד. רוצים לא להתפזר, לחיות יחד, חיים במושב וחיים ביחד. אז מה, לא יעלו? אז הוא אומר, כן, יכולים לעלות. בא הרשב"א, אומר, לא. הרשב"א היה חותך. אומר, לא יעלו. אז מה יהיה? יעלו רק ישראלים. והלוי יעלה רביעי, חמישי, שישי, זה שיעלה. יעלה פעם לוי, פעם ישראל. לוי ישראל, נעשה לסירוגים. אין רק אחד, בסדר, רק אחד יעלה. ויברך. יקרא את כל הפרשה. מה נעשה? אין לנו שבעה עולים. אומר הרשב"א, הרשב"א אצלו, זה יקוב הדין את ההר הזה. הרדב"ז בא עשה פשרה. רדב"ז בא אחריהם, הוא היה לפני 500 שנה. הם היו, שאני אומר לכם, לפני 800 שנים. 700, 800, זה התקופה שהם חיו. בא רדב"ז, שהיה לפני 500 שנה, גדול החכמים פה בארץ, היה בהתחלה במצרים, אחר כך עלה לצפת, אז הרדב"ז אומר, אני אעשה פשרה. כן, תעלה את הלוי, ותגיד אגם שהוא לוי. אז הוא שטבע את המטבע הזה, שיחריז החזן או הגבאי, או ממונה מטעם הקהל, אגם שהוא לוי, וכן אגם שהוא כהן. גם הרב חידה הלך בעקבות הרדב"ז. כתב שיחריזו, בזה אנחנו, יש שקט. ולא יהיה לנו שם מריבות ולא יהיה שום זה. כך גם הרב ביבי עומר עליו השלום כתב כך שיעשה כך והביא את המור קציעה לגאון יעבץ שכתב שלוי אנחנו נעלה את הלוי שני למה? לוי גבורה כנגד הגבורה אז אנחנו צריכים מישהו שיעלה לוי אז אפשר אם יגיד אגם שהוא לוי אבל אנחנו לא נוהגים לעלות, אבל אם ראית המקום שמעלים, שיעלו בתנאי שיגידו אגם שהוא לוי. זה לוי שני. אבל לגבי לוי ראשון, לא. לוי שני אחרי ישראל. זה... עכשיו, לוי אחר לוי, מה אנחנו עושים עכשיו? עלה לוי, נגיד עלה חמישי. בא לוי השני, החבר שלו, אומר, אני רוצה לעלות שישי. מצא חן בעיניו קריאה שישי, יש שם ברכות, שייתן לך אלוהים איתה לשמיים. אני רוצה לעלות שישי. האם עולה או לא עולה? הרמב״ם אומר, לא יעלה. למה? יגידו, זה הלוי שעלה לפניו, היה פסול. כנראה בן גרושה, בן חלוצה, ולא יבוא לנסות לתת לו מתנות של לוויים. זה בסוף, גם עצם העובדה שיעשו, יוציאו לעז על השני, זה לא טוב. בהרבה מקומות חשישה שלא לעשות שיוציאו לעז. צריך להיזהר מאוד. אז אמרה הגמרא, מקרה כזה אומר הרמב״ם, לא יעלה. באו אחריו גם המאירי, המורדכי, הרש"ל, הפרי חדש, וכן על זה הדרך, בלי סוף יש לנו רבי חייה בן יחיה עליו השלום גם כן הוא היה תלמיד של הרשב"א אומר משום פגם שניהם לוי אחר לוי תזכור יש לך קבוצה ענקית של פוסקים כולם אומרים לא עכשיו איזה פגם אומר גם של הראשון גם של השני יבוא איזה מישהו אחד יגיד כנראה הראשון לא היה לוי לכן היה לו את זה לוי יבוא השני יגיד לא הראשון היה לוי זה השני הוא ישראל אז יש לי כאן בעיה אוי לי מכאן אוי לי מכאן לכן לוי אחר לוי לא יעלו כמו כהן אחר כהן כהן אחר כהן גם לא עולה לוי אחר לוי לא עולה אז זה הסיכום צריך לדעת מה עושים בית הכנסת בכל מקרה כזה כן?
כל מה שהרב עשי כרגע לוי אחר לוי זה דווקא עם כל הסדר שכהן לוי ישראל עלה. אבל אם עלה לוי, לא?
בכל מקרה, אתה לא תעלה לוי אחר לוי, ולא כהן אחר כהן. זה תזכור. אל תעשה את זה. אשכנזים הם את הבעיה הזאת, כיוון שברב אחי אמרתי לכם, הם לא מעלים בכלל. שם רק הראשון כהן לוי ישראל, ואחרי זה כולם ישראלים. לא עולה, לא כהנים ולא לוויים. חוץ אולי מפתיר, אם יש לו יורצייט וכדומה. אבל לאחר הספרדים, שמי רביעי ועלה אני יכול לעלות כהן. אז אצלי בית הכנסת, היה לפעמים באים כהנים. אז אחד עולה, שני אחר. אני אומר לזה שמחלק את העליון, תשמע, מרביעי, הוא לא נכנס לו בראש. מרביעי אתה יכול, כי הוא התפלל עם אשכנזים, אז הוא רואה לו. מרביעי אתה יכול, תעלה את הכהן רביעי. ואתה מתחכם, רביעי. תן לו לעלות. אז עד הבא, אנחנו על ידי זה, מקבלים יותר שפע. כל כתב מתחכם שעולה לתורה, פותח לנו צינורות השפע. זה עניין גדול. לכן, כדאי לעלות.
יש נקודה באמת, שיש כהן, גם בשעה שבע...
מה?
יש כהן אחד.
נו.
הוא יכול לעלות גם בנס, גם בנגלה השנייה.
הכהן, אתה שואל כעת, אם הכהן עלה במניין הראשון.
כן.
עכשיו הוא רוצה לעלות גם במניין השני?
כן.
כן. אבל אם יש שם הכהן אחר, זה לא צודק. רגע. רגע, יש כל המצבים. מה אתה, לא רק אתה בן יחיד. יש גם מצב שלפעמים... יש לי איזה שישה, שבעה כהנים בבית הכנסת. הוא אומר, מה פתאום? זה בא מיון ראשון, בא רוצה לפה. מה, הוא לא צודק. יש את זה בפוסקים, יש את זה בלי סוף. לפעמים, יש לך מפלל בדץ, לא הלך לו מפתיר, בא למניין השני. ושם יש כמה, מתחילים לריב על המפתיר, גם הוא רב איתם. אז אומרים לו, מה אתה בא בגבולנו? אתה תלך למניין שלך. אבל כשאין שם מישהו ורוצים כהן, כן. יכול לעלות. יכול לעלות אפילו 10 פעמים. וזה לא ברכה לבטלה. בסדר? עכשיו אתה מבסוט?
מה עם כולם שם הכהנים?
מה עם?
כולם כהנים, יש איזה 12
מ... זה שכן ארוך, תפתח שכן ארוך. עיר שכולה כהנים. כמו בג'רבה. אז הם עולים כולם. זה משהו אחר. זה ידוע. על כל אחד אומרים גם שהוא כהן. וכן לגבי הגמרא שם דנה לא לגבי קריאה בתורה לגבי ברכת הכהנים אז הם כולם עולים לדוכן ואין אפילו ישראל אחד אז הגמרא שואלת למי מברכים משיבה לעם שבשדות כל אלה שנמצאים בבתים לסגר אז כל אלה שנמצאים בבתים שמרחם עלינו מה רוצה כבודו?
אם אין במניין השני כהנים
אין במניין השני כהנים אין כהנים, אין כהנים
במניין הראשון יש כהן עדיף שיקחו שיעלו את הכהן מהמניין
לא, למה? לא, סליחה הבנתי אותך, תן לי לענות לך למה אתה מעריך? לא לעשות את זה, למה? עולה ישראל ויש לי פה אנשים, 10 אנשים, תחלק ביניהם את המצוות. למה שהכל אחד ייקח את הכל והשאר לא ייקחו? אתה מבין, צריך להפעיל את המחשבה. תמיד, הרי כך כתבו הפוסקים, אין עושים מצוות חבילות חבילות. אחד קונה גם פתיחה, גם מפתיר, גם שישי, גם וגם, לקחת את הכל, ולקח הכהן את הכל. תן לאחרים גם. פרט אחרי שרבנו חיים פלאצ'י כתב לנו שיש מצווה שאדם קונה עלייה הוא קנה נגיד 2 עליות אחד לעצמו ואחד הוא מכבד מישהו אחר יש מצווה וזה אפילו שהוא לא עלה הוא קונה ונותן למישהו אחר נחשב גם לו וגם לשני זה כפול מצווה כפולה כעת נעשית
הוא עלה גם?
כן זה שקנה הוא זכה הוא בעל המצווה וזה שעלה הוא זכה במצווה זכה במצווה אז שניהם יש שכר שניהם זה מעלה זה דבר גדול מאוד כך צריך לעשות. תמיד להיות טוב עין בדברים האלה. לתת לעוד ולעוד לכמה שיותר. ולמעשה הגבאי יכול למנוע את זה מהכהן. להגיד לו, לא, אתה עלית במניין ראשון, מה אתה רוצה מאיתנו פה?
זה כן מישהו אחר,
כן, תעזוב אותנו, תן למישהו אחר. זה כל העניין כאן. אז כך ראינו שלגבי כהן אחר, עכשיו מה עם כהן אחר לוי? זה דיברנו? כהן אחר לוי, מה הדין?
לא יעלה.
לא, כך כתב מרן הבית יוסף, אומר בכל העליות, לא רק בכהן לוי וכדומה, גם בשישי ושביעי, לא יעלו כהן אחר לוי. אז עכשיו אנחנו כעת צריכים לזכור מה למדנו, לא כהן אחר כהן, לא לוי אחר לוי, ולא כהן אחר לוי. לוי אחר כהן, כן. תזכור, זה תמיד כן. אני יכול לעלות כהן לוי ישראל, כהן לוי ישראל, כהן לוי ישראל, כהן לוי ישראל, אחד אחרי השני. אבל אף פעם אל תעלה לוי אחר כהן.
כהן אחר לוי.
כהן אחר לוי, טוב, אתם מהרנים. טוב, התעייפתי. כן, זה טוב. כן. אז כהן אחר לוי לא עולה. רק מה יש בעיה, דוגמה. שבת, כמו שבת שעברה, שבת חנוכה, נכון? לפני שתי שבתות. שבת חנוכה. ועלה, נאמר, הלוי עלה שביעי, וקרא קדיש. הוא עלה שביעי, אחרון, סיים. עכשיו, בספר תורה שלי, הכהן אומר, יש לי יורצה, אתה רוצה לעלות מפטיר. יכול לעלות. למה? שתי תירוצים יש, רב חידק הקטן. א', יש ספר תורה שמפסיק בין ספר תורה שני, זה ספר תורה אחד וספר תורה שני. ב', יש קדיש שמפסיק ביניהם. בפרט אנחנו הספרדים נוהגים, שאם עלו שבעה עולים, קורה קדיש. למשל, שבת שיש לנו שלושה ספרי תורה, עוד מעט זה יהיה בראש חודש אדר. חודש אדר ככה יהיה. זה גם שבת שקלים, גם ראש חודש, וגם קריאת התורה. אז קריאת התורה, אם עלו שישה עולים, לא אומרים קדיש. אבל אם בקריאת התורה עולים שבעה, והיום כל בתי הכנסת כמעט, כולם עולים שבעה בפרשת השבוע, אז יש לנו שלוש קדישים. זה שעלו שבעה, קורא השביעי, אחרון שהוא סיים, כיוון שלמה, תזכרו תמיד, שעשינו את חובת היום, אני אומר קדיש. וזה לא משנה, יש לי ספר תורה אחד, שתיים או שלוש. לפעמים, יש בית הכנסת, יש לנו ספר תורה אחד. אז הוא קרא בספר תורה בפרשת מה שהיה וישב, למשל. קרא וישב. גמר, שבעה עולים, הוא עולה השביעי, אומר קדיש. אנחנו גוללים את הספר התורה כעת לאן? לכיוון ראש חודש. ואז עולה העלייה של ראש חודש, זה חובת היום, גמר, אומר קדיש. אני גולל את הספר התורה לכיוון חנוכה, פרשת נשא, והוא עולה וקורא קדיש ואומר הפטרה. אז זה הדין, תזכרו אותה, את הכלל ההלכתי. הכלל ההלכתי, מתי כן אומרים יותר מקדיש אחד? כשיש לי שני חיובים שונים וקיימתי כל חיוב. זאת אומרת, זה לא משנה, יש לי ספר תורה אחד או שתיים או שלוש, הרבה טעו וחשבו כך. כי בדרך כלל באופן נורמלי זה כך. יש בבית הכנסת כמה ספרי תורה ומוצאים אחד הזה, אחד הזה, אחד הזה. אבל כאן, שלא היה לי אלא ספר תורה אחד, פרט קייתי מהקורונה שמרחם. אז אנשים גולים, מפללים, עושים מניין בחוץ, עושים שם מניין, ויש לי באותה שבת, למשל שבת ראש חודש אדר, עד אז יבוא המשיח. יש לי שלושה ספרי תורה, שלושה קריאות, שלוש קריאות. אם קראו בפרשת השבוע שבעה עולים, אני מדגיש, כיוון שזה החיוב, זה התקנה של חכמים, השביעי אומר קדיש. אחר כך יבוא נגללו את הספר ויקראו בפרשה של ראש חודש, הוא קורא קדיש. אחר כך יגללו לשקלים, זה פרשת כתיסה, הוא קורא עד לכפר על נפשותיכם, קורא קדיש ומברך ברכות ההפטרה. זה הסדר לעולם, כך זה הסדר.
הרב,
כן.
אם יש שתי אחים, אני יכול גם
שני אחים, כן. כן.
אז עושים קדיש, אז עולה אח השני.
אז בוא אני אגיד לך, תראה כמה טוב שאדם זוכה לשמש גדולים. הייתי ילד בגיל 9, והיה משפחה בבית הכנסת שאבא שלהם נפטר, והם כולם באו ככה. הם היו בהתחלה, לא היו קרובים, אתה יודע, אמר הרב חידת, תפילות אבות תיקנום. האבא מת, אז כולם באים מבית הכנסת להתפלל, ברוך השם, שיבואו, אנחנו מקרבים אותם. אז עלו, באו שני אחים, והם כל אחד יש לו עסק שלו, אחד היה לו מוסך, אחד היה סוכן של תנובה. בקיצור, היה להם עוד אחים, היו עוד כמה של כוח. אז אחד קנה משלים ואחד קנה מפטירה, מורבי ככה. אז הוא יודע מורבי את ההלכה, אבל יש בית הכנסת היה רב, הוא קבור ליד מורבי, הרב ניסים כדורי עליו השלום, היה גאון גדול, אבא היה קורא לו תנה, שלח אותי, אמר לי בן ציון לך, כי אני עליתי כבר, התפללנו בנת, זה היה מיין שני. אמר לי לך לבית של הרב, תשאל אותו אם אפשר. אז הלכתי אליו, הוא היה כבד שמיעה ולא היה רוצה להשתמש באוזניות, כל מיני סיבות. ואז צעקתי לו באוזן, אמרתי לו ששני אחים אלה ואלה, אחד קנה משלים, אחד קנה מפתיר, האם אפשר? אמר לי כן, תגיד לאבא הוא יודע את ההלכה. והרב חידה בן דוד אמת הביא את זה, הסיכום שקדיש מפסיק ביניהם ומותר. אז גם בשני כהנים אותו דין, גם בשני לוויים אותו דין, גם בכהן אחר לוי אותו דין. ברגע שיש לי ספר תורה אחר וגם יש קדיש שמפסיק בין שניהם, יכול לעלות. ועוד דבר, רגע, צריכו לי עוד דבר, יש לנו יוצא מהכלל, מכל הכללים שלמדנו, יום שמחת תורה. כל הפוסקים אומרים ביום שמחת תורה מותר. למה? כי הכל יודעים שאנחנו מעלים היום לכבוד התורה, אז אנשים הרבה עולים, אז אפשר לעלות. כן. מה רציתם?
זה אותו ספר ורק קדיש ביניהם.
מה?
אותו ספר ורק קדיש מפריד ביניהם.
אותו ספר וקדיש כמו שבת הזאת, אם קדיש מפסיק ביניהם, יש על מה לסמוך. כן, יש על מה לסמוך, זה מפסיק. לכתחילה לא כדאי, אבל אם יש צורך, כגון שיש לו אזכרה וכדומה, אז יש על מה לסמוך שיעלה גם זה וגם זה. בסדר? כן. למה, סליחה, למה אני רוצה לנמק? לפני דרכי שלום, דוגמה, נגיד היו שניים, יש לנו שבת שניים שיש להם יורצייט והם מתווכחים ביניהם בכס, אז מפתיר זה יותר חשוב. המפתיר שילם עליו הרבה כסף, קנה אותו בעל שני, גם הוא כהן, אז הוא קנה, נאלץ, קנה את המשלים. עכשיו נגיד לו אתה לא תעלה, אני אגיד למה הוא כן עולה. אני אגיד למפתיר אתה לא תעלה, אומר מה אתה העלית אותו ואותי לא, אז אני כאן הולך עושה מפני דרכי שלום שלא יהיה מחלוקת, כשמריבות לא עשו מריבות, או שלא, אפילו בלב לא יקפיד. לכן מפני דרכי שלום שיש לי קדיש באמצע, ואני יודע שאם אני לא עושה את זה יכול להיות אדם צריך לחשוב למרחוק שיכול להיות שיהיה ביניהם איזה אחר כך חלילה סכסוך, אז תעלה אותם. כן, מה רצית לשאול?
מותר להגיד לכהן לצאת מבית הכנסת ולעלות ישראל ראשון?
למה לצאת?
יש איזה אדם מכובד.
יש רב.
מה היה? מה קרה?
הגיע רב.
לא רב. אז לא יודע, היה איזה מקרה שאמרו תקשו
מהכהן
לצאת?
לא הבנתי, מה הסיבה שאתה רוצה שהכהן לא יעלה?
היה
שלמה
שלושה עולים וכנראה לא היה מספיק, היה אזכרות או משהו כזה, תקשו מהכהן לצאת מבית הכנסת. האם זה בסדר לעשות דבר כזה?
קודם כל תדע שלא צריך הכהן לצאת מבית הכנסת מעיקר ההלכה בקריאה בתורה. הכהן יוצא מבית הכנסת רק במקרה אחד, שיש עלייה כהן, למשל ביום שישי הקרוב, זה יום תענית, להפוך אותו קדוש ברוך הוא לששון ושמחה, אז אני מעלה, והכהן לא יכול לצום מכל מיני סיבות, אם בשחרית אם במנחה, אז הוא יצא אז בברכת כהנים, כיוון שהזן צועק כהנים והכהן נמצא והוא לא עולה, זה אסור. למה? שמאמרו עליו שהוא פסוג בין גירושה או בין חלוצה. אז אני אומר לו לפני שאומרים הטוב שמך ומכן האלה הודות, תעמוד בחוץ, ואחרי שהתחילו כהנים אתה יכול להיכנס, הוא לא חייב כל הזמן להיות בחוץ, נכנס אותו, יש גשם בחוץ, מה? להיכנס. רק בשעה שאמר החזן כהנים הוא לא יהיה. אבל בעלייה לתורה לא צריך להוציא אותו. עכשיו אתה שואל אותי שאלה אחרת. אתה שואל אותי, מחר יום חמישי, נכון? ויש לי שני בר מצוות, הגיעו לבית הכנסת. ושניהם ישראלים, נכון? ואני רוצה לעלות את שניהם, באי אפשר. מה אני עושה? לכתחילה, כתבו הפוסקים, אם יש שם יותר מ-20 איש, חלק את זה לשתי קבוצות, אחד יעלה שלישי בספר תורה הזה, אחד יעלה שלישי בספר השני. אין לי 20 איש, או שהם אומרים זה קשה ואין לי מקום, זה לא תנאי, למה הוא בפנים ואני אהיה בחוץ, ויצא מזה מחלוקת. אז לפי ההלכה, אמרנו לכם, למדנו את זה כבר לפני כמה שבועות, אולי חלק מכם לא היו פה, אז לפי ההלכה הכהן לא צריך לצאת, הוא יכול להישאר. ונאמר גם שיש כאן כהן, הוא צריך להיות פיקח להגיד את זה, גם שיש כאן כהן, יעלה הבר מצווה ישראל ראשון. ככה עושים, ככה עוד שני ישראלים, שלושה ישראלים. כן, ככה היה מעשה שהיה בן סלמן, באותו יום הוא עשה בר מצווה, ואני התפללנו אצל מרן עליו השלום, הלכנו לשם, ואז והיה באותו יום עוד בר מצווה שהוא גם באותו יום, זה היה הבן של השר סוויסה, הוא הגיע גם. אז מה עשה מרן? העלה את סלמן ראשון, אמר גם שיש כאן כהנים יעלה הבר מצווה ראשון, על הראשון. באמצע עלה האבא שלי, אני אמרתי אני מבטר, יעלה הוא גם זה, ואחר כך עלה הבר מצווה עצמו השלישי, ותשקוט הארץ. אז ככה היו כולם מבסוטים. כן. כן. אחר כך חילקת להם שם קוקוס. הם לא הביאו. אני הבאתי קופסה וקוקוס ארוז בצלופן, כדי שלא יהיה לכלוכים. ואז הלכו, הגיע גם במרן, מרן הכניס למגירה, אז ניגש אליו אחד ככה לראות מה מרחים על קוקוס, כי קוקוס זה עשוי, זה אמיתי, של חביליו, לא של זה. זה עשוי מעץ, נכון? זה אגוז, תחום. אז ענה לו הרב שהכל עודרו בו כל. מה רצית כבודו?
שלושה כהנים
בשמחת
תורה.
שלושה כהנים?
כן.
חתנים
בשמחת תורה.
שלושה כהנים חתנים. וואי וואי וואי.
בשמחת תורה.
אז בשמחת תורה אפשר. בשמחת תורה אמרת לך מותר.
גם שבחים?
בשמחת תורה אין בעיה. כי הכל יודעים שזה לכבוד התורה. אז לא יבואו להגיד זה פסול, זה ככה, זה ככה, בין קושה, בין חנוצה וכדומה. בסדר? אז מובן עכשיו. עכשיו עוד איזה פרט אחד נשאר לי להגיד לכם. מה עם כהן לוי ישראל? כמו שאמרתי לכם בהתחלה. אני אמרתי לכם זה פשוט, אבל זה לא כך פשוט. הלבוש הוא היה תקיף מאוד, הלבוש מרדכי. עליו השלום, מרדכי יפה, בעל הלבוש. הוא כתב לא יעשו כן. כהן לוי ישראל, נגיד בשבת רוצים לעלות כהן לוי ישראל, אחר חבי חמישי שישי עוד פעם כהן לוי ישראל, וכן על זה הדרך עוד פעם כהן לוי ישראל, אומר לא יעשו כן. כי כהן לוי ישראל רק השלוש ראשונים, אחר כך רק ישראלים. אבל בא גאון הפרי חדש, הוא היה תקיף. פרי חדש זה משהו לא... הפטירה שלו הייתה לפני שבוע בערב ראש חודש. הוא כותב, מה פתאום? מותר, גם מותר, אין בזה שום בעיה. ואנחנו נוהגים שכן. יוצא, יש לנו כעת חילוקי מנהגים בין הספרדים לבין האשכנזים. האשכנזים לא יעדו כהן לוי ישראל רק ראשונים, שלוש ראשונים, אבל אנחנו הספרדים יכולים להעלות כהן לוי ישראל בזה אחר זה. בלי שום בעיה, אבל לפי הסדר שהזכרנו. עכשיו, אתה שאלת מקודם שבקש מהכהן לצאת, פה אני אעזור לך. מה הדין אם הגיע אדם חשוב לבית הכנסת? איש נכבד. רוצים לכבד אותו לעלות. רוצים לכבד אותו לעלות ראשון. או, נגיד, יבוא אדם כמו הראשון לציון, או אדם נכבד, רב, רב גדול ומפורסם, זה לא יפה לתת לו איזו עלייה מהצד. כבר כתב הרדבז, הרדבז כתב, יש לו שאלה. לגבי הרדבז כותב משהו מדהים מאוד, צריך להיזהר בזה. כותב, תדע, שאם אביך עלה איזו עלייה רגילה מבין העליות, ואתה רוצה כעת לעלות שישי, אתה לא יכול. או לא אביך, הרב שלך, הרב שמלמד אותך תורה, הוא עלה אחד העליות, נגיד רביעי, חמישי, ואתה רוצה לעלות שישי, זו עלייה חשובה, אסור לך. אבל הרב חידה הביא איזה אפשרות שמראש הבן או התלמיד יזמין את הרב לעלות העלייה החשובה, זה כשהוא היה לו מראש, ידיעה מראש. ואם האבא או הרב אומר לו אין דבר, אתה תעלה אתה, אני מבטר לך, יש מקום להקל. אבל זה לא מוסכם לגמרי. למה? בוא נגיד לכם עוד הלכה. יש הלכה הידוע, יש מנהג שנוהגים כשהרב עולה אז התלמידים שלו עומדים, או כשהאבא עולה הבנים שלו צריכים לעמוד, חייבים. אותו הדבר אח גדול חייב מדאורייתא לכבד אותו, את האח הגדול. אז האחים הצעירים צריכים לעמוד כשהוא עולה. מה הדין, כך נשאל הרב חידה, מה הדין כאשר האבא אומר לבן, לבנים, אל תעמדו כשאני עולה, אל תעמדו, אני מבקש מכם לא לעמוד. האם צריכים לשמוע בקולו או לא צריכים לשמוע בקולו? תראה, אומר הרב חידה, זה תלוי במנהג המקום. אתה נמצא בבית הכנסת, שכולם יודעים שזה אביך. וכשכל אבא עולה, הבנים שלו כן עומדים, אתה לא יכול להיות יוצא דופן. אתה גם תעמוד, ואתה לא חייב לשמוע לו. אפילו שמהתורה אני צריך לשמוע בכל אבא, אבל כאן אתה לא תשמע בכלו. למה? כי זה פגיעה בכבודו. אנשים רואים שאבא עולה לתורה והבן לא עומד, מה צריך להיות? וכאן כולם נוהגים לעמוד. אבל אם זה מקום שלא נוהגים לעמוד, או שהם לא יודעים שאתם אבא ובן, אז אפשר, והאבא ביקש לא לעלות, אז ממלאים את רצונו. תראה כמה חוכמה צריך, וצריך לדעת את כל הפרטים האלה, והחכם שבית הכנסת צריך לדעת כל ההלכות האלה, כדי שאם יהיה איזה, יהיה רע איזה מקרה כזה, לדעת מה נגיד. כן.
האבא קונה לבן שישי, אין בעיה?
האבא קונה לבן שישי, זה לא טוב מה שהוא עושה. לכתחילה הבן צריך להגיד לאבא, תעלה אתה שישי. אלא אם כן הבן תלמיד חכם גדול ומפורסם, זה משהו אחר. זה גם לא הכי, זה, ככה היה הסיפור עם מהר"ם ברוטנבורג. מהר"ם ברוטנבורג שהספרתי לכם עליו, מור אביו היה תמיד חכם, אבל לא בסדר גודל שלו. הוא היה גדול הדור מהר"ם ברוטנבורג. צר שמעו בכל העולם. אתה תראה בבית יוסף שהוא כותב מהר"ם, אתה לא יודע מי זה, זה מהר"ם מרוטנבורג. הבן הוא מאיר מרוטנבורג. מהר"ם אחד היה לה. היו עוד כמה מהר"ם, אבל זה לא מהר"ם מרוטנבורג. אז הוא עבר לעיר אחרת בשביל להתפלל בבית כנסת אחרת, לא בבית כנסת של אבא שלו. למה? משום שהוא צריך לעמוד כשאבא שלו נכנס, ואסור לו לשבת עד שאבא יושב. אבל הוא הרב של כולם, התלמידים שלו לבד היו ענקים בתורה. אז כדי שלא יהיה, יש כאן פיקפוק בהלכה, האם צריך לעמוד או לא צריך לעמוד, האם כן או לא, לכן ככה עשה. אז עכשיו, לגבי האדם חשוב, אמרתי לך, מה הדין? נותנים לו עליות מכובדות. מה זה? אנחנו בנדר נדבר בשיעורים הבאים, תזכירו אותי, לדבר שאסור לומר עלייה זו נאה. לפעמים המוכר את העליות רוצה לחמם את הציבור, אומר להם יש איזו עלייה חשובה, והיא באמת חשובה. יודעים על מידות, שירת הים, אני יודע מה, ויתן לך אלוהים את על השמיים, או הפסוק, המלאך הגואל אותי מכל רע, כן, זה הדרך. יש בזה חילוקים, מתי כן, מתי לא. עכשיו, יש הלכה, שאדם חשוב והוא תמיד, או תמיד חכם גדול, הוא עולה שירת הים, הוא עולה בעשרת הדיברות, הוא עולה ביוד גמל מידות פרשת כי תישא, זה לא יפה שמישהו אחר יעלה. וכן אז בא הרדב"ז ואומר שאם אבא שלו או הרב שלו עלה עלייה אחרת, אתה אל תעלה. הרדב"ז לא מסכים עם זה, שלא לעלות, שלא יהיה זה. מישהו אחר שיעלה, אבל אתה לא, אל תעלה אתה. אז זה הסדר פחות או יותר, אבל, וכך היה נוהג רבנו ארי, רבנו ארי עליו השלום, היה נוהג לעלות הוא עשרת הדיברות, אבל בתמורה, בתוכחות הוא היה עולה. תוכחות, אנחנו לא אומרים כללות, תוכחות. שבפרשת בחוקותיי, וכן בפרשת כי תבוא, רבנו ארי בעצמו היה עולה. למה? ספר חסידים הוא לא הסכים שיעלה אדם גדול. למה? אדם גדול, הגמרא אומרת, קיבלת צדיק אפילו על חינם באה. שהרי משה רבנו אמר מה שאמר, וגם מעקב אבינו אמר, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, אז זה בעיה. אז לכן היו כאלה שהיו נזהרים לא לעשות, אלא מביאים אדם פשוט. אבל רבנו ארי לא חשש לזה. למה? הוא אמר אדרבה, צריך שאדם גדול יגיד את התוכחות שיקבלו ממנו, שכולם נכנעים אליו. עכשיו בעזרת השם די לנו, בנו של עולם נפלל אליו שיאמר די לצרות שלנו. יש לנו מספיק. עכשיו יש רבותיי ספר שהוציא, היה פה בזמנו הרב עובדיה יוסף טולדנו, נכד של מרן, הוציא ספר נפלא מאוד, משפט הסחירות, שני כרכים, יש שם כל דיני שכירות שאתה נתקל בהם, וזה ביום יום. מה הדין ששכר אצלך בית, משכר אצלך רכב, משכר אצלך איזה חפץ, וקרה שם תקנה, מה לא קרה, מה כן קרה, וגם לפי חוקי המדינה, כי כאן לפעמים זה מתנקש, ויש דברים שאנחנו הולכים לפי דינה דמלכותה, לא מדין דינה דמלכותה, שזה מנהג המדינה. אז כשאדם שוכר בית, הוא שוכר מראש על דעת לפי מנהג המדינה. אז עכשיו יש שם תיקונים בדירה או כל מיני קלקולים, איזה קלקולים כן, איזה קלקולים לא, דברים שאוהבים. רבותיי, תדעו שההלכות האלה, בפרט בחושן משפט, זה נושא שלא התעסקו איתו הרבה. כמו כאן, לא דיברנו על קריאת התורה, תראה, ים של פרטים יש. אותה דבר גם בזה. אז תסכו למצוות, לקנות את הספר הזה, שווה כל מחיר, ותסכו לחיים טובים. מאושרים, הכי נרצון, ומר אמן.